העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן. שלום שלום לכל מי שמצטרף אלינו לסשן נוסף בפודקאסט החזית העירונית מבית מרכז הנדל"ן. אני אילי בר, ואנחנו מאוד שמחים סוף סוף לשבת בשקט וברצינות ולנתח את שינויי החקיקה שתוקנו בחוק ההסדרים לכל עניין פינוי בינוי. דרמה מאוד גדולה, אנחנו לא מחדשים, אני מניח שכבר כל מי שמקשיב לנו יודע שהיו פה הרבה מאוד שינויים, אבל עדיין גם משיחות ככה שלי עם קולגות ואנשים שעוסקים בתחום, לא תמיד כולם ירדו לעומק הפרטים, ובטח שלא מבינים ומכירים את השיקולים שמאחורי ההחלטות. והדרך הכי טובה, אני חושב, לצלול אל תוך הנימי ונבחי החקיקה, זה עם מי שהיה מעורב עמוק בתוך התהליכים האלה, דוקטור איריס פרנקל, שלום.
שלום, שלום.
תודה שהצטרפת, היועצת המשפטית של הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית. אולי מכאן והלאה בהמשך הפודקאסט פשוט נקרא לזה הרשות להתחדשות או משהו כזה.
אין כי שום בעיה.
ארוך מדי. אולי לא כולכם מכירים, ואולי חלק כן, אבל בעצם יש לך תפקיד מאוד מרכזי, כי את מחזיקה את כל ההיבט של הייעוץ וההתייחסות המשפטית לתהליכי התחדשות עירונית בישראל.
זכיתי.
כן.
אין ספק שזו זכות גדולה, אחד התהליכים הכי משמעותיים שקורים כרגע במדינת ישראל.
כן, את יודעת, זה מדהים, אני שמעתי ראיון באחת מתוכניות הבוקר ברדיו, וראינו את מנכ״ל משרד הבינוי והשיכון החדש, ודיברו איתו על חוק ההסדרים, וזה היה הראיון הראשון בתוכנית, פריים טיים בגלת, 8 בבוקר, והוא דיבר 5 דקות על התחדשות עירונית. זה היה הדבר הראשון שהוא דיבר עליו כמהפכה הגדולה מצד הבינוי והשיכון בחקיקה, וזה באמת נכון. אנחנו היום מדברים כל הזמן על התחדשות עירונית, והפוקוס שהתחום קיבל בחוק ההסדרים הוא לא פחות מדרמטי.
אין ספק, ואני חושבת שלא בכדי. הנושא של התחדשות עירונית עלה בתוכנית האסטרטגית של ממשלת ישראל מלפני מספר שנים, אבל נדמה לי שהסימון ירד משמעותית בתקופה האחרונה, בשנה, שנתיים האחרונות אולי. הצורך הולך וגובר. הצפיפות שלנו הולכת וגוברת. אנחנו נמצאים בערים שמתיישנות. מרכזי ערים שבהם יש בניינים שמתאים לנפון, חלקם גם נופלים, ואנחנו רואים את זה בעיקר בתקופה האחרונה.
כן.
יש לנו צורך משמעותי בתוספת יחידות דיור. מדינת ישראל היא מאוד חריגה בעולם המערבי, במובן של תוספת אוכלוסייה. אנחנו צריכים לתת מענה לצורכי הדיור, אנחנו רואים את שוק הדיור הולך ורותח, וצריכים לתת לו מענה. אנחנו יכולים לדרוס שטחים פתוחים, אנחנו לא רוצים. אנחנו רוצים לשמר את המדינה שלנו בצורה מאוזנת בין שטחים פתוחים לעיר. אנחנו רוצים ערים טובות יותר, נכונות יותר, ערים חיות. ולשם אנחנו מכוונים, ואנחנו חושבים שאם נעשה את ההתחדשות העירונית נכון, אנחנו גם נגיע לשם.
יפה. עכשיו, מי שיש לו אוזן מאוד רגישה, שמע עורך הדין, כי את באה מעולם המשפטי, אומרת, ערים חיות, ערים טובות, ואת זה עוד לא אמרתי, אבל עשית מהלך ומסלול מקצועי מאוד מעניין, מעבר לעיסוק של כמה עשורים בשוק הפרטי כעורכת דין, עשית גם דוקטורט בתכנון ערים בטכניון, אצל פרופסור רחל אלתרמן,
כן.
ובעצם השלמת את הרגל השנייה, אפשר להגיד, של מי שמתעסק בתחום ההתחדשות העירונית, וזה לצד הרגל המשפטית, גם הרגל התכנונית.
כן, לחלוטין, זה אחד השילובים המדהימים שיש, אגב, הדוקטורט שלי הוא סוג של שילוב בין תכנון ומשפט. אני בהחלט חושבת שלמשפט יש מקום מאוד משמעותי בתוך התכנון, ועובדה שאנחנו יושבים פה ומדברים על זה.
כן. אז עכשיו תקשיבו, כל החבר'ה שככה מקשיבים לנו, אנחנו עושים ביום יום רצים, עובדים מול בניינים ומול רשויות מקומיות וועדות מחוזיות ומיסוי ותתתת. בעצם אלה החיילים בשטח, ואנחנו עכשיו קצת נכנסים לשיחה על מה שקורה בדיוני המטכ"ל, כשמחליטים על תוכנית פעולה ועל שינוי אסטרטגי ועל בכל זאת מהלכים די משמעותיים ששינו את התחום. ובאמת אני חושב שיש לך את הכי הרבה אינפורמציה מעניינת וגם ידע מבחינת מבחינת מה ששונה, לספק לנו, ואנחנו נעבור ביחד, אני ככה מסמן למאזינים פשוט הנקודות שניגע בהם, נעבור על החקיקה, נתייחס בצורה די מקצועית ונרד לפרטים של הדברים, כמובן לא נייגע וכל סעיף וסעיף, אבל כן ניגע בדברים המהותיים, נטפל כמובן בכל נושא הפחתת הרוב הדרוש בפינוי בינוי, נתעסק בנושא הרפורמה המשמעותית בהיטלי השבחה, עוד נושא שפחות אנשים מדברים עליו, אבל הוא לדעתי הולך להיות מאוד משמעותי, וזה נושא של משך תוקפה של עסקת פינוי-בינוי. גם פה יש מהפכה מאוד משמעותית, שדווקא לפעמים אפשר להגיד, מאתגרת את השוק היזמי, ולא בכך רק מלטפת אותו, כמו נגיד בהפחתת הרוב, שזה מהלך מאוד ברו. פה יש מהלך שגם מחייב אנשים לעבוד ולרוץ קדימה, אחרת יכול להיות שכבר אין עסקה.
מאתגרת חלק מהשוק היזמי, עוזרת לחלק אחר בשוק היזמי.
נדבר קצת, כי חלופת שקד עכשיו ממש על האש, מסתובבת על הגריל, אז אין לנו עוד שורות תחתונות, אבל ניגע ככה בכמה נקודות, במיוחד ביחס למה שהוחלט בפינוי בינוי, ננסה להבין כיוונים אפשריים בחלופת שקד. מה עוד ככה רציתי, גם נושא ששוב לא הרבה דיברו עליו, אבל יש בחקיקה התייחסות למה שנקרא צורתה ותוכנה של עסקת פינוי בינוי, כלומר התערבות מסוימת של המחוקק בתוך ההסדרים החוזיים בין בעלי זכויות, בעלי דירות לבין יזמים, נקודה מעניינת שמופיעה כרגע בפסקה מאוד קצרה, אבל אחר כך בטח תושלם.
ולזה כדאי להשלים גם את נושא החתמה הפוגנית, שגם נכון. הוא חלק מאותה מערכת יחסים.
אוקיי, אלה הנושאים, אלה הכותרות, ותוך כדי, בגלל שבאמת את באה גם מעולם של תכנון וגם מעולם של משפט, אז תוך כדי נרחיב לפעמים מתוך המקרה הפרטי וההחלטה הספציפית, וככה נעלה לאיזו סוגיה יותר רוחבית, ומעניינתי לשמוע איך את מבינה ומתייחסת לדברים. בסדר?
מצוין, אני רק אומר שאני חושבת שזה אחת הדוגמאות היפות לדינמיקה שיש בין חקיקה ומציאות.
אוקיי.
יש פה סוג של משחק פינג פונג בין החקיקה שמנסה לתת מענה לצורך שעולה מהשטח, וגם לכוון את השטח. יש פה מין סוג של היזון חוזר. כך זה בחקיקה בדרך כלל, ופה אני חושבת שזה מאוד בולט, ואנחנו, אני מניחה שנעמוד על זה תוך כדי השיחה שלנו.
כן. אגב, כמה גורמים מעורבים בחקיקה? חקיקה כזאת, ממש בפרטים הקטנים שלה, אוקיי? מבחינת משרדים ממשלה שמעורבים, למשל, בנושא של התיקונים האלה שנעשו.
המשרדים המרכזיים בחקיקה מהסוג הזה, זה משרד המשפטים, כמובן, הרשות להתחדשות עירונית, משרד השיכון, מנהל התכנון, יש לו תפקיד מאוד משמעותי. אלה משרדי הממשלה שבדרך כלל נמצאים פה. בהחלט יש נגיעה גם למשרדים אחרים, יכול להיות לתשתיות, יכול להיות למשרד הפנים, למשל כל כן. חקיקת היטלי השבחה היא מאוד דרמטית מבחינת משרד הפנים.
איך מיוצג הקול של הרשויות המקומיות בתוך השיח הזה?
אז סביב שולחן הכנסת, השולחן ועדת הפנים של הכנסת, יושבים כל הגורמים. כשאתה שאלת אותי לגבי משרדי הממשלה, הם יושבים בצד ימין של השולחן. אבל, ומצד שמאל יושבים חברי הוועדה. כשבראש השולחן כמובן יושב ראש הוועדה, והיועץ המשפטי לו. אבל כל שאר השולחן מאוכלס על ידי נציגים של מגזרים רבים אחרים. יש נציגות ליזמים. זה יכול להיות על ידי התאחדות הקבלנים שמשתתפת באופן מאוד פעיל, אבל גם על ידי יזמים אחרים שמוצאים לנכון להגיע. יש נציגות לשלטון המקומי שמגיע באמצעות נציגיו. יש נציגים לאזרחים פרטיים שמוצאים לנכון להגיע ולכעוס על התחדשות עירונית אינטנסיבית מדי, או לטעון כנגד דיירים סרבנים שתוקעים להם פרויקטים. זה יכול להיות כל אדם שמוצא לנכון לבוא ולומר את דברו. יש למשל נציגות לרבנים לזכויות אדם.
Okay.
וגם הם באים ומציגים את דבריהם, או האגודה למען הקשיש, או עמותות כאלה ואחרות שמייצגות מגזרים שונים. זה יכול להיות כאלה שמייצגים קשישים, או כאלה שמייצגים דיירים בהתחדשות עירונית בבת ים. כל אלה כל מי שרוצה מגיע ומשמיע את דברו, והדברים האלה בהחלט נופלים על אוזניים קשובות, וחקיקה שנכנסת לכנסת היא לא בהכרח אותה חקיקה שיוצאת מהכנסת.
ברור, ראינו את זה גם פה, כן, תזכיר לחלוטין. החוק היה שונה מהשורה התחתונה
נכון
שהוחלט לאשר אותה. אוקיי, אז אנחנו, זה היה ככה הרקע, אבל עכשיו בואי נתחיל להיכנס לתוך הפרטים, והשינוי הדרמטי ביותר שקיבל הכי הרבה כותרות בעיתונות, מן הסתם, הוא הפחתת הרוב הדרוש בפרויקט פינוי-בינוי, כשכאן נעשה קצת סדר. יש את הרוב הדרוש להניע תהליך, יש את הרוב הדרוש במתחם, במקבץ בניינים, יש את הרוב הדרוש בתוך בית משותף אחד. אני נותן לך את הבמה להוביל את הקטגוריות השונות.
כן, שוב, ותודה שהדגשת שמדובר בהתנאה של תהליך, מכיוון שבסופו של דבר צריך את כל 100% שיגידו רוצה אני, וחותמים על היתר הבנייה. כדי להתניע תהליך, אם עד עכשיו בפינוי בינוי נזקקנו ל-80% ממקבץ, אנחנו עכשיו מורידים את הרוב ל-66%. כשבבניין, בית משותף, הרוב יורד מ-75% ל-60%, ורוב הרכוש המשותף. רוב הרכוש המשותף, היינו יותר מ-50% מהרכוש המשותף בכל בית משותף, נדרש גם הוא לתת את הסכמתו, מה שאומר שגם בכל המקבץ צריך להיות יותר מ-50% מההסכמה.
אוקיי, אז שני שלישים, 66.6% במתחם, 60% בבניין, ולכל הפחות 50% מהרכוש המשותף.
אכן כך. אכן כך. עכשיו, הדבר הזה עורר באמת מהומה גדולה. מצד אחד הגיעו גורמים שייצגו אוכלוסיות חלשות יותר, קשישים שמהססים להיכנס את תהליכים הללו, אוכלוסיות חלשות שקצת מתקשות לנהל את התהליכים המאוד מאוד כבדים שכרוכים בהתחדשות עירונית וחוששות מהלחצים שמופעלים עליהם. והטענה הייתה, זה לא יועיל לכלום. מה זה משנה להוריד את הרוב? הרי זה לא בדיוק החסם. בצורה כזאת, אתה תלחץ לחץ מוגזם על אותן אוכלוסיות חלשות, תאיים עליהם, גם כך הם מבועלים. מהצד השני הגיעו יזמים ואמרו, הורדת הרוב מאפשרת לנו להתניע את התהליכים מוקדם הרבה יותר. אין ספק שיש פה קשיים. הקשיים הם מסוגים שונים, זה לא רק אותם דיירים שחוששים או מסרבים, לעתים יש גם סיטואציות כמו בעיה של זכויות. היינו זוגות שמתגרשים ובגלל ויכוחים ביניהם התהליך לא מתקדם.
כן.
אפוטרופסות פתאום לדייר, לבעל דירה כזה או אחר. אז הצירוף של אותן סוגיות שהן מורכבות, יחד עם בעלי דירות שמהססים, הקשו על התנעת התהליכים. ברגע שאתה לא יכול להתניע תהליך, אתה לא מתקדם, אתה גם לא יכול לרכוש את אמונם של הדיירים האחרים, שמשהו אכן קורה. ולכן האמירה הייתה, בואו תנו לנו להתקדם. במובן הזה, הממשלה כן הלכה לכיוון הזה, ואמרה, מכיוון שבסופו של דבר כן צריך 100%, מכיוון שאי אפשר לכפות על אדם הסכמה אם הסירוב שלו הוא סביר, במובן הזה אפשר לתת לדברים להתקדם. היזמים יוכלו להתניע את התהליכים, אבל לא יוכלו להשלים אותם, אלא אם באמת תהיה הצדקה לרתום את כל בעלי הדירות לתהליך.
כן.
ולכן זה חלק מהניסיון להאיץ את אותם תהליכים.
אגב, בתוך מעניין אותי לשמוע ככה ממה שאתם רואים ברשות להתחדשות, הרי בסוף יש כאן משחק כזה של החיים, של קצת כמו תורת משחקים. יש שחקנים של קבוצת רוב ויש מיעוט, ובמתחמים גדולים, ככל שקבוצת הרוב יכולה יותר מהר להגיע להסכמה, אותם 67%, זה נראה שבאמת זה מפרק גרעין התנגדות שהוא רק לשם ככה אינטרסים משותפים כאלה של תנו לנו יותר וכל מיני דברים מהסוג הזה, ואז באמת אותם מקרים את אומרת שיש להם סיבת סירוב אמיתית, ואם היא לא מטופלת אז היא לא תחזיק מים אחרי זה באותו הליך משפטי שהוא מחויב. וזה כאילו באמת נותן לרוב, נקרא לזה השפוי, להתקדם. אם הוא מתקדם בצורה שהיא לא מספיק הוגנת או לא ראויה, אז הוא יתקע. אבל אם הוא מתקדם בסדר, אז אין שום סיבה שהפרויקט ייתקע. נכון? זה בגדול הייתה המחשבה בהפחתת הרוב.
נכון. כדי... אכן, אכן, אכן כך.
עכשיו, מהצד השני, ועוד מעט נגיע
עכשיו,
לזה.
עכשיו, שוב, אני גם לא רוצה להגיד רוב שפוי או לא רוב שפוי. לכל אחד ברור לנו שתהליך התחדשות עירונית הוא מורכב.
כן.
אז לומר דייר סרבן, אני לא הייתי רוצה להשתמש בעיתוי הזה, מכיוון שאני מאוד יכולה להבין את הרציונל של דיירים כאלה ואחרים, להדוף תהליכים כאלה.
בגלל עצם השינוי.
בגלל עצם, יש המון סיבות.
כן.
העדפה האישית שלי לגבי צורת מגורים, חשש שלי מעלויות תחזוקה, ההרגל שלי לסביבה המסוימת שלי.
אבל פה המדינה בעצם נקטה עמדה
לגמרי?
עקרונית,
נכון.
שאומרת העדפות האישיות שלך בבית משותף, הם לא עילה להפריע לאותו רוב של 67%, כן לעשות שינוי במרקם החיים. עזוב שנייה, נשים בצד שנייה אם העסקה הוגנת או לא הוגנת, פוגנית או לא פוגנית, נגיד שהכל בסדר. עכשיו שני שלישים אומרים לשליש, חבר'ה, אנחנו משנים כאן את המציאות. ואתם לא יכולים להגיד לא, כי זה לא מה שאתם רוצים עקרונית, לא מסיבות מנומקות, נכון?
העיקרון לחלוטין ברור. כן. מדינת ישראל עשתה את ההחלטה שלה.
כן.
מכיוון שאין לנו ברירה, ואנחנו חוזרים למה שאמרנו בראשית השיחה שלנו. אין לנו ברירה, התחדשות עירונית חשובה, מכל הסיבות שהזכרנו קודם, ועוד הרבה אחרות.
עכשיו, מהלך נוסף שבעיניי הוא מאוד דרמטי בתוך החקיקה, וגם מאוד נבון, מתייחס לאותן סיטואציות של גם מה שמוגדר כעבריינות בנייה, בנייה שלא כדין, אבל גם מופיעה שם המילה שימוש שלא כדין. Mm-hmm. כלומר, זה לא רק השאלה הברורה הזאת, האם בנו 3 מטר רבוע שלא לפי יתר, אלא גם שימושים. אני רוצה שטיפה תרחיבי, כן. מה המשמעות של הסעיף הזה. קודם כל, תציגי בגדול מה כן. הסעיף אומר.
אוקיי, שוב, אנחנו חוזרים לאותו היזון חוזר שיש בין השטח והחקיקה. בפועל אנחנו יודעים שחסם מאוד משמעותי לקידום התחדשות עירונית, הוא אותם מקרים של בעלי דירות שיצרו לעצמם יתרונות נוספים בדיור. כמו למשל אותו דייר שסיפח לעצמו את הגג ובנה אולי איזשהו חדר נוסף או הרחיב את החדר. או דייר שניחס לעצמו את השטח המשותף ויצר לעצמו חצר גדולה ואולי אפילו עוד איזה חדרון ואולי גם חדר כביסה. אותם דיירים שואלים את עצמם למה אני צריך להסכים לתהליך של התחדשות עירונית, הרי אני לא אקבל תמורה עבור כל מה שיש לי.
נכון.
התייחסו בפועל, כשאני אקבל את מה שאני אקבל, אני אקבל אותם 3 חדרים שהיו לי, פלוס 12 מטר, 20 מטר, כמה ש... אף אחד לא ייתן לי פיצוי על הרווחת דיור הנפלאה שיש לי היום. אין ספק שזה בעיה. עכשיו, פה אתה מדבר על שימוש, כלומר, אתה לא חייב לבנות. ואגב, בתחילתו של התהליך, באמת ניסינו לזקק מהם אותם מקרים
כן.
שמצדיקים התייחסות לאדם כמי שהוא עבריין בנייה. אז א', אנחנו בהקשר הזה, זה לא הליך פלילי. Mm-hmm. כלומר, אנחנו לא מתייחסים להיבטים של עבירת הבנייה כעבירה פלילית, אלא אך ורק כאיזשהו חסם להתחדשות עירונית. ואז אנחנו אמרנו, אנחנו לא לוקחים ומתחילים למדוד 12 מטר חריגה זה בסדר, 13 זה כבר לא בסדר, זה לא עובד כך. מה שאנחנו קבענו זה אם אדם משתמש או בונה שלא כדין, ברכוש המשותף, היינו לא בשטח שצמוד לו, או למשל מפצל דירה, שזה גם, אתה השארת את אותה דירה של 4 חדרים, רק עשית שם 2 דירות, אתה מרוויח הון כסף על שכר דירה, למה שתרצה? אז אנחנו רוצים לפרק את האינסנטיב של אותם בעלי דירות שלא להסכים. וגם פה, ההחלטה אם התייחסו לעבירה, איך התייחסו, היא לא החלטה של יזם mm-hmm. או של בעלי הדירות האחרים. מי שמקבל את ההחלטה זה בית המשפט. בית משפט צריך להסתכל על הסיטואציה המאוד מסוימת הזאת, ולהחליט, א', אם הובאה בפניו ראיה לכך שיש פה איזשהו שימוש, mm-hmm. או בנייה שלא כדין, ב', אם יש הסכמה של לפחות חצי מבעלי הדירות בבניין להתחדשות עירונית, כלומר, בהנחה שאם 51% מבעלי הדירות ביצעו עבירות ולא רוצים התחדשות עירונית, הסעיף לא יעזור.
אין מה לעשות, כן.
אוקיי? אבל אם 20% עשו את זה, אבל יש רוב מבעלי הדירות שכן רוצים, ואותם אנשים מפריעים להם, יש אפשרות לקיים הליך לפנות או בבקשה נפרדת, או כחלק מתביעת מה שנקרא דייר סרבן לבית המשפט. בית המשפט הוא שמקבל את ההחלטה, והוא בהחלט מתחשב גם בשיקולים של, של חומרת העבירה, כמה זמן זה נמשך. אם מדובר באיזושהי סגירה של, אני יודעת, איזשהו חלק קטן שנמצא שם כבר 40 שנה, יכול להיות שבית משפט יגיד לא משהו ש... צריך להתייחס אליו. אם כן בית המשפט מוצא שיש עבירה, שהיא מספיק חמורה, שיש קשר סיבתי בינה ובין הסירוב, אז אותו חלק של אותו בעל דירה לא ייחשב לצורך מניין הרוב.
זה חדשני מאוד.
נכון.
כי פה זה לא להגיד, יש לי סרבן, הגעתי ל-67% נדרשים כרגע לקידום הפרויקט, אני עובר את הרף הנדרש כדי להגיש תביעת דייר סרבן, ועכשיו, כשבית המשפט ידון במהות הסרבנות, הוא ישקול האם להתייחס לעברייני בנייה כך, זה לא מה שזה אומר, זה אומר שכשבאים לחשב את הרוב,
בדיוק.
אז הרף פתאום יורד ל-51%, ובהנחה שיתרת בעלי הדירות, נאמר, הם סרבני בנייה או עושים שימוש כלא כדין, ובגלל זה לא מגיעים ל-67%,
נכון,
אפשר לשים אותם בצד מבחינת החישוב, ובעצם להפריט עוד יותר את הרוב הנדרש.
נכון. אגב, לגבי החדשנות, יש פה איזה... יכול להיות שהיו לזה רמזים גם קודם,
אוקיי.
כי הרי גם בעבר, מישהו בעלים של יותר מ-30% מהדירות,
נכון.
נחשב כבעל דירה אחת, אגב, אנחנו תיקנו את זה, והוא ייחשב כבעל 30% מהדירות, פלוס שליש מהיתרה, כלומר, לא מביאים לידי ביטוי את מלוא הזכויות שיש לו, כשבאים לחשב את שיעור המסכימים.
אוקיי. טוב, אין ספק שהסעיף הזה הוא סעיף מנגנון מאוד מאוד חשוב, הוא גם נותן הנחיה בעצם מאוד ברורה לבתי המשפט, וכמו שאמרת, הוא גם לא נכנס לכל מיני ניואנסים שאי אפשר להיכנס אליהם כנראה בחקיקה של מה נחשב כן ומה לא. יש מסגרת, ועכשיו כל מקרה לגופו יידון בפני בתי המשפט.
כן. אגב, הסעיף הזה עורר התנגדות מאוד גדולה בכנסת. ואפשר להבין את זה. אגב, הוא גם רוקח בכנסת. בסדר? הוא רוקח בכנסת, גם לגבי השימוש בעיקר ברכוש המשותף, ועוד כמה אלמנטים שאני לא אכנס, אבל מה שברור הוא, זה אם אדם עושה שימוש, או בונה שלו כדין, אתה לא יכול לצפות שתהיה שם איזושהי מסעית בחוץ, שתאסוף את הדברים שלו, זה לא עובד כך.
כן.
כלומר, יש תהליך מאוד סדור, שבוחן במסרקות, האם באמת יש הצדקה, במובן מסוים לפגוע בזכות הקניין שלו, ולהתעלם מחלקו בבית המשותף, לצורך בחינת שיעור ההסכמות.
כן, עכשיו, כיזם שעוסק בתחום, ומלווה אותו מבאמת 2005, אני מסתכל, אתה לקח לפחות 15 שנים, כדי שבעולם של התחדשות עירונית של התאמה, כן,
כן.
שיצרה המון מצבי עולם, הפסיקה, הגיע והשלימה לנו, כמעט סגרה את כל התמונה, עדיין יש דברים שאנחנו לא יודעים, עכשיו משנים את כל, את כל הקונספט, אבל בגדול לוקח...
שיהיה מעניין.
בדיוק, שיהיה מעניין, חס וחלילה שנשתעמם בדרך. אז באמת, גם כאן, רק הנושא הזה, הולך עכשיו לעולם שלם של דיונים, וכנראה גם חלק מהנושאים יוכרעו רק בהלכות בעליון, של מה זה כן נחשב לשימוש לא קדים, ומה זה לא שימוש לא... ואלף ואחת שאלות מאוד מעניינות, שאין מה לעשות, צריך פשוט ללכת את המסע הזה עד שהדברים מקבלים צורה ברורה.
אבל אני חושבת שעיקר האימפקט של סעיף כזה, הוא על החיים שמייתרים הליכים משפטיים.
נכון, נכון, נכון.
כלומר, עצם קיומו של סעיף כזה, בהחלט מקל על ניהול מסע ומתן הוגן יותר.
לגמרי.
עם אותם בעלי דירות שעשו שימוש או בנייה שלא כדין.
לגמרי.
אנחנו ממש לא רוצים שבתי המשפט יהיו עמוסים בתביעות מהסוג הזה. אגב, גם תביעות, מה שנקרא דייר סרבן, אין... אין מאות ואלפים.
נכון, נכון. אני יכול להגיד מהשטח, בסך הכל ההסדרים הם כאלה, שאם היזם מתנהל בצורה הוגנת, והדיירים האחרים מבינים את הרגישות שלפעמים נדרשת בפתרונות ספציפיים לאנשים שיש להם באמת בעיה, סרבנות אמיתית לא באמת,
בדיוק.
כן, בסוף או שהם מבטרים או שהערכאות המשפטיות עושות את העבודה, נכון, ופרויקטים מאוד. יוצאים אל הפועל. אז אני חושב שבזה די קפנו את השינויים הכבדים המשמעותיים בנושא הרוב הדרוש, דיברנו גם על העבריינות ועל השימוש, שזה בהחלט חשוב, ולפני שנמשיך לנושא הבא, אני רוצה לשמוע את דעתך, ואני מדבר על זה עם המון אנשים, עכשיו גם היה כנס גדול באילת, והנושא הזה כל הזמן עולה, למה בעצם לעשות הפרדה בין פרויקט פינוי-בינוי, לעניין הרוב הדרוש, ועבריינות הבנייה וכולי, לבין פרויקטים של תמ"א 38 לעוד חודש, סליחה, לעוד שנה, לבין פרויקטים בחלופת שקד, שיתחילו כנראה מאוקטובר 22, שבסוף גם בהם השאלה העקרונית של זכות הקניין והאיזונים הראויים היא בדיוק אותה שאלה, רק קנה המידה הוא שונה, נכון, אבל למעט קנה המידה, כל ההיבטים העקרוניים, מהותיים, הם זהים. למה לעשות את הבידול הזה? למה להשאיר דווקא שם את הרוב הדרוש יותר גבוה? אגב, במיוחד שמדובר בקנה מידה קטן יותר, יש יותר משקל לכל אצבע. לפעמים הרוב הדרוש זה שתי אצבעות, ולא 20 מתוך 200, כן? זה מאוד משמעותי.
אוקיי, מבחינת הסוגיות המשפטיות, אתה צודק לחלוטין, הסוגיות הן מאוד דומות. מבחינת האפקט של סוג הפרויקט, הוא אפקט אחר לגמרי. כלומר, התפיסה היא שפרויקט של פינוי-בינוי בגלל הגודל שלו, או בזכות הגודל שלו, יש לו משמעות יותר גדולה על המרחב העירוני, יש בו יותר יתרונות מאשר פרויקטים של חיזוק. בוא נקרא לזה פרויקטים של חיזוק, ולא אותם, אז ייתן מענה יותר רחב. חיזוק מתייחס למגרש המסוים. מן הסתם יש לו פחות אפקט על צורכי הציבור, על התשתיות, כלומר, היכולת שלנו הוא מאמיס על אותן תשתיות, הוא מקשה על צורכי הציבור, ולא נותן את אותם יתרונות שפרויקט פינוי-בינוי. על מנת לעודד שימוש ביותר תהליכים של פינוי-בינוי ופחות חיזוק, זו הייתה הגישה. עכשיו, חלופת שקד בהחלט נותנת מענה מסוים גם לצורכי הציבור. ולכן אני אומרת, בשלב הזה יכול להיות שיש מקום עוד לשקול את זה, ואנחנו נראה איך הדברים יתגלגלו הלאה. כמו שאמרתי, אתה לא יודע איך, אתה יודע איך אתה נכנס לכנסת, אתה לא יודע איך אתה יוצא ממנה.
כן, אלה דיונים שמתנהלים ממש היום בוועדות.
אכן, עוד לא נכנס לוועדה, אבל בימים הקרובים.
בקרוב. עכשיו, מעניין, שאלתי אותך את השאלה, וענית עליה בשני הכובעים. ענית עליה בהתחלה כעורכת דין, כמשפטנית, ואמרת, נכון, מבחינת זכות הקניין, ואין סיבה להפחד, בסוף אותה שאלה, אותם איזונים. וענית לי בסוף כמתכננת, או מתכננת ערים, אמרת כן, אבל האימפקט. עכשיו אני רוצה לאתגר אותך, אני רוצה לאתגר אותך בעניין הזה, ואני אגיד לך למה. אני חושב שהתקבע בזמן האחרון, בשנה וחצי האחרונות, איזשהו שיח ציבורי סביב התחדשות עירונית, שמסתכל על שתי החלופות כחלופות מתחרות, כלומר הפרויקט המתחמי הגדול, פינוי-בינוי, טאבה וכולי, לבין הפרויקט במגרש הבודד, כי לא משנה אם זה חיזוק או הריסה ובנייה. ואז הנחת העבודה, אני מניח, אצל מקבלי ההחלטות, הייתה ככל שניתן יותר אוויר ורוח גבית לפרויקטים הגדולים, נקבל תכנון יותר כוללני, וככל שניתן את הפחות רוח גבית לפרויקטים הקטנים, הם פחות יפריעו לגדולים. זה בגדול הקונספט, מכיר. מבינים את הרעיון. אני חושב שהקונספט הזה הוא שגוי מיסודו גם בתפיסה התכנונית דווקא. ולא רק מהאינטרס היזמי, יש לי פוזיציה, זה ברור, אבל נשים את זה שנייה בצד. אני אגיד לך למה. המהלך הגדול שקרה בשנים האחרונות הוא בסוף לדחוף רשויות מקומיות לתכנן בצורה מסודרת מלמעלה שכונות ותוכניות לפי סעיף 23, ראי דוגמת כמובן תוכנית הרבעים במרכז תל אביב, תוכניות דומות בירושלים, קריית אונו והרבה מקומות אחרים, גבעתיים עכשיו עובדת התוכנית. וכשמסתכל על התוכניות האלה, אתה פתאום רואה שהוועדה המקומית עצמה, לא משיקולים של כסף והיצע דיור, משיקולים שלה של תכנון, מרקם עירוני, פרופורציות, עירוניות טובה, לא רוצה מתחמי פינוי בכל מקום. את רואה שהיא מגדירה ואומרת, לא, תנו לי, תל אביב למשל אמרה את זה, כל מרכז תל אביב, רבעים 3, 4, 5 ו-6, כל מרכז תל אביב לא יהיה פינוי בינוי. יהיו רק פרויקטים בודדים של הריסה ובנייה, ואני יודעת להסתדר עם התשתיות, ואני יודעת להסתדר עם מוסדות הציבור. ככה אני החלטתי. גבעתיים הולכת להגיד אותו דבר. רק בפריפריה של העיר, לא עיר כזאת גדולה, אבל עדיין, בפריפריה של העיר, במעגלים החיצוניים, נראה בנייה לגובה. מרכז העיר, אנחנו רוצים מרקמים מאוד נמוכים ועדינים. ואני חושב שכאן יש איזשהו פספוס, כשמסתכלים מלמעלה מהרמה הארצית, אומרים, עזבו אותנו מהבניין הבודד. לא לנו רק פינוי בינוי, ככה מתכננים. וזה לא קורה בשטח.
אז אני, קודם כל אני לגמרי מסכימה לדברים שנאמרו, ואני רוצה לומר יותר מזה. הרשות להתחדשות עירונית מקדמת לא מעט תוכניות שמחליפות תוכניות לפי סעיף 23 לתמ"א 38, מתוך הבנה שבכל רשות מקומית שמקדמת התחדשות עירונית, צריך להיות תמהיל של שני המסלולים האלה. ברור לנו שעיר לא יכולה להיות כולה מפונה ומבונה. אוקיי? אנחנו לא מוחקים במוחק את כל העיר ובונים אותה מחדש. אנחנו יוצרים מתחמים שחלקם מתאימים לפינוי בינוי וחלקם מתאימים להתחדשות בניינית, וגם את ההתחדשות הבניינית אנחנו מבינים שכל עיר צריכה להתאים את ההתחדשות לצרכים הספציפיים שלה. גבעת רמב״ם בגבעתיים היא אחרת לחלוטין משכונה אחרת בקריית גת.
נכון.
לגמרי. ולכן אנחנו בהחלט גם קולות קוראים מוצאים, ואנחנו מבצעים כרגע לא מעט תוכניות שמסמנות שטחים בתוך הרשויות המקומיות כשטחים יועדים להתחדשות עירונית עם המאפיינים שלהם. הדברים האלה התקדמו, יש להם את התמריצים שלהם, ועדיין אנחנו חושבים שהפינוי בינוי צריך יותר דחיפה. אלה תהליכים יותר ארוכים, יותר מורכבים, וצריכים הרבה יותר כלים כדי להתניע אותם. אבל שוב, יכול להיות שהנושא הזה מצדיק חשיבה מחדש, ואולי החשיבה הזאת תעלה במסגרת הדיונים.
כן, אני שמח לשמוע, ואני אומר כמי שממש יושב עם האנשים ורואה את תהליכי הסרבנות, דווקא בפרויקטים הקטנים, הסרבנות היא הרבה פחות עניינית, והרבה יותר מהפוזיציה של אם אני לשון המוזניים וזה אצבע אחת, יותר קל לי לדרוש, ובבניין של 10 דירות, 12 דירות, זה קבוצות נורא קטנות, זה ממש 2-3 אצבעות, כן. וכבר אין פרויקט. אז אני עובר שנייה מהצד של השואל, לצד של האומר, אני חושב שזה נושא שכדאי לחשוב עליו, ורק כי קיבלתם את ההחלטה העקרונית, שמבחינת האיזונים הראויים, אפשר לחיות עם רוב של 67%, בידיעה שיש אחר כך עוד הליך משפטי מסודר לעבור. אוקיי, בסדר, זה היה ככה בסוגריים ארוכים. הנושא הבא שיש בו התחלה של מהפכה, הוא היטלי השבחה. היטלי השבחה, ואני ככה מדבר עם הרבה אנשי מקצוע בתחום, הוא באמת כמו חור שחור ענק בעולם ההתחדשות העירונית. אתה מתחיל את התהליך בידיעה שאין לך מושג כמה תשלם בסוף, אולי את הרכיב התקציבי הכי כבד שאתה יכול לחשוב עליו, כן? מתי אתה מגלה אותו? רגע לפני היתר. אתה מגלה אותו רגע לפני היתר עם שומה שהוועדה עושה מה שהיא רוצה, ואת הסוף של החיוב אתה מגלה כמה שנים אחרי זה, אחרי שגמרת עם שמאות מכריעה, ועדת ערר להיטלי השבחה, לפעמים עתירה מנהלית, ובסוף זה גם מגיע לעליון. כלומר, יש פה משהו שהוא בלתי נתפס.
לגמרי. אנחנו לגמרי זינו את זה כאחד החסמים. אין ספק שאחד הדברים הכי חשובים ליזמים זה ודאות. אומרים לנו יזמים לא פעם, לא יודע כמה, אבל תגידו מראש, בדיוק. שנדע. זה היבט אחד, שנדע. דבר שני, זה יש לנו מתחמים גדולים, למה שפרויקט אחד יקבל שיעור X של היטל השבחה, ופרויקט אחר יקבל שיעור אחר, אותו שכן.
כן.
זה בעייתי. ולכן התיקון שנעשה, אני לא יודעת למה אמרת התחלת מהפכה, אני חושבת שזה כן מהפכה. אני חושבת שהוא קודם כל יוצר ודאות בצורה מאוד משמעותית. הוא עובר מהסתכלות על מתחם לאזור. נקודת המוצא היא שברגע שיש פינוי בינוי, אותם מתחמי פינוי בינוי, השיעור היטל להשבחה הוא 25%. היינו, כולם יודעים, זה היטל, אבל מאחר ואנחנו מבינים שלרשויות מקומיות יש צורך בהיטלי השבחה, זה ברור, והצורך הזה משתנה.
צורך שגם היזמים מכירים ומעוניינים ללכת איתו קדימה. אין ויכוח שצריך לשלם.
לא יהיו היטלי השבחה, לא יהיו תשתיות, לא יהיו פרויקטים. הרי הדברים האלה כרוכים זה בזה. אבל אין ספק שיש הבדל בין אזורים שונים של עיר, מבחינת היכולת הכלכלית להוציא אותם לפועל. ולכן רשות מקומית מקבלת את הסמכות המלאה במסגרת תיקון החקיקה, לבוא ולומר, אני מחלקת את תחומי לאזורים שונים. באזור הזה יהיו 25%, באזור הזה יהיה 50%, ובאזור הזה אני לא רוצה כלום. והאזורים האלה הם אזורים של 30 דונם, כלומר זה מתחם משמעותי, זה לא שיזם א' שבונה בשני דונם X יקבל 25% והשני יהיה פטור, זה כולם ידעו שברגע שמגישים תוכנית ובמועד ההגשה השיעור הוא X, אותו שיעור זה מה שהם ישלמו. כלומר, אין הפתעות, אתה יודע מה אתה משלם.
5 שנים.
וזה, תודה שאתה שאלת, אכן ל5 שנים. Mm-hmm. כלומר, לפי החוק, החל מראשון למאי, שיעור ההיטל הוא 25%, עד אותו מועד, הרשויות המקומיות רשאיות לקבוע אזורים בתחומן, ולכל אזור לקבוע שיעור אחר. ההחלטה הזאת תעמוד בתוקפה למשך 5 שנים. כלומר, שוב, יזם יוכל לחלקל את צעדיו מתוך ידיעה שמה שאני אכניס לצנרת בפרק הזמן הזה, זה השיעור שיקבע. תרצה לשנות את זה, אין בעיה, אחרי 5 שנים, הרשות המקומית רשאית לשנות גם את האזורים וגם את שיעור ההיטל בתחומן. הרי העיר היא דבר חי ונושם ומשתנה ודינמי. ואזור שהיה כושל לחלוטין ומצדיק 0% היטלי השבחה, הופך לאזור החם ביותר בעיר, ואולי כבר אין הצדקה לפטור, או יש הצדקה לפטור חלקי, והיא תוכל לעשות את זה. אבל לא כל שנה ולא כל שנתיים, 5 שנים נראית לנו תקופה מספיק ארוכה כדי לשנות את הקביעה.
רק כדי שזה יהיה ברור, נקבע שיעור ההיטל, גם אי אפשר לעשות הפחתה, נכון? זה עובד לשני הכיוונים.
לא, אתה לא יכול לעשות הפחתה. מה שקבעת זה מה שיש.
אוקיי.
אין שיקול דעת מעבר למה שנקבע.
כלומר, בעצם, אם נסתכל שנייה ביחד קדימה, ונגיד, רשות שאומרת לעצמה, מה אני עכשיו אבטר על היטלי השבחה? אני, כל העיר, סימנתי, כל האזורים, הכל 50%, יכול להיות שהיא מסנדלת את עצמה לתהליכי התחדשות עירונית, 5 שנים.
לגמרי.
כי אולי לא תהיה כלכליות.
נכון, כמו שילדים אומרים, בלי חרטות.
כן.
אז
דרמטי.
לגמרי דרמטי.
מה לדעתך יקרה? את חושבת שתהיה עבודה דיפרנציאלית ברשויות, או שפשוט ראשי הרשויות, כי כולם יודעים שראשי הרשויות רוצים, והגזברים רוצים את היטלי השבחה, זה דבר ידוע.
רוצים היטלי השבחה, אבל גם רוצים התחדשות. אני חושבת שרשות מקומית לא יכולה, אני חושבת ברמה אישית אני סבורה שזה חוסר אחריות, אם הטלת היטלי השבחה מונעת התחדשות עירונית ברשות מסוימת, זה באיזשהו מקום חוסר אחריות של אותה רשות, אני לא חושבת שהיא תיקח את זה על עצמה.
כן.
יש רשויות שהיטלי השבחה לא ימנעו קידום התחדשות עירונית בתחומה.
כן.
ואנחנו שנינו יודעים להצביע על כמה וכמה כאלה. וזה בסדר גמור. היזמים ידעו כמה הם צריכים לשלם, ישלמו, וסביר להניח שגם ירוויחו. אבל באותם מקומות שהכדאיות הכלכלית היא בעייתית, אין סיבה להטיל את היטל ההשבחה באופן מלא, ואני מניחה שהרשות המקומית תעשה את החשבון הזה.
אוקיי. עכשיו, הדבר המעניין בחקיקה עכשיו, זה שלא התייחסו רק לשיעור ההיטל, שזה הייתה מן הסתם אי ודאות אחת גדולה, נאמר שההשבחה רק לצורך השיחה היא 100. אז עכשיו אנחנו יודעים ששיעור ההיטל מההשבחה בדיפולט הוא 25%, אלא אם כן קבע רשות 0 או 50. אבל יש עוד מהלך בתוך החקיקה, והוא מתייחס לשיטת החישוב, כי פה יש לנו בעיה מסוג אחר.
לגמרי.
האם זה בכלל 100? כי אולי ההשבחה היא לא 100, אולי היא 2,000, ואולי היא 10, אנחנו לא יודעים.
אז כדי למנוע את הדבר הזה, שר המשפטים קיבל את הסמכות להתקין תקנות שיקבעו איך עושים את השמאות. יש היום שיטות שונות, חילוקי דעות, ברגע שיהיו כללים שהם ברורים, שקבועים בתקנות, יהיה פה אישור קו, ויהיה הרבה יותר פשוט, או לפחות מובן, למה אתה אמור לצפות.
תגידי, לא התלבטתם בתוך הדיונים, בגלל שהנושא היטלי השבחה הוא כל כך משמעותי בנושא, בשאלה התקציבית, לנסות לשנות קצת את המנגנון כולו, שזה מהלך חקיקתי יותר מורכב, כי זה כבר נוגע לעצם שיטת החישוב, לעצם חוק היטלי השבחה, ולאפשר בהתחדשות עירונית לקבוע מראש סכום ולהגיד זהו, זה המספר, לא משנה עכשיו חישוב ככה, נעשה עכשיו את החישוב ועם זה נתקדם קדימה.
לא התלבטנו, הייתה, אני זוכרת, אמירה שעולה לאוויר ולא ממשיכה להתגלגל. בסופו של דבר יש משהו בהתאמה לאזורים השונים, לכללים השונים. סכום אחד יכול לפספס כל מיני דברים.
לא, אני מדבר סכום ברמת הפרויקט.
ברמת הפרויקט?
כן, במקום שתקבל את התשובה בסוף, לדעת ולסכם את זה מראש, עכשיו זה שונה, כי היטל השבחה לא בנוי ככה, החוק לא בנוי ככה.
נכון, אני חושבת שעדיין צריך להתייחס גם לאזורים, שוב, אתה מחזיר אותנו להסתכלות על פרויקט ספציפי, ואנחנו די רוצים להתרחק מהפרויקט הספציפי.
לא, אני מדבר על התחשיב הסופי, כי גם כשבתקנות יקבעו הנחיות יותר ברורות, וזה מצוין, אז עדיין יש המון מקום לפרשנויות, כי נושא היטל השבחה הוא נושא נורא מורכב. אז אולי התקנות יעשו המון סדר ויצמצמו למינימום את האי-וודאות, וכל יזם יוכל באמת לחשב ברמת דיוק גבוהה. ולא רק היזם, אגב, גם הוועדה המקומית והמחוזית שעושות בדיקת תקן 21. גם יהיה להם מספר אמיתי, אבל כולם ידברו על אותו מספר, כי היום אתה, היזם עושה עומדן, הוועדה עושה עומדן, ובסוף מה שיוצא זה שומה, והשומה לא תמיד תואמת לעומדנים.
אני מציעה שנתקדם צעד בצעד, עקב בצעד אגודל, מה שנקרא. בוא נחכה לתקנות. בוא נחכה להכרעות, וככל ויהיה צורך לשקול לשוב ולשקול האם נכון לבצע שינויים נוספים, נעשה את זה. הרי חקיקה לא עוצרת.
כן, האמת שאני מקבל. עשיתם כל כך הרבה שינויים, זה בסדר. לא צריך את הכל בבת אחת. לגבי הנושא באמת של השלמה בתקנות, יש פה לא מעט סעיפים בחקיקה לענייני פינוי-בינוי שממתינים להשלמה.
נכון.
למשל, נושא שניגע בו עכשיו, זה מה שמוגדר בפסקה או שתיים בחוק, וזה צורתה ותוכנה של עסקת פינוי-בינוי.
כן.
וכאן יש מין אמירה, גם יחסית חדשנית של המחוקק, שבאה ואומרת שבתנאים מסוימים ניתנת סמכות לממונה על פניות דיירים, נכון, בפינוי בינוי, לקבוע שבעסקה שנקרתה בין הצדדים, שני צדדים שהם צדדים פרטיים שעושים את מה שבא להם, יש אלמנטים חסרים, מהותיים, ולכן העסקה לא שלמה. היא חסרה, והיא חסרה עד כדי כך שאפשר אפילו להגיד שהיא לא השתכללה מעולם. לא כתוב לנו מה הם התנאים, ואנחנו מחכים גם פה להשלמה בתקנות. זה כבר נושא מאוד מעניין גם מבחינה משפטית, כמה תוכן הולכים לצקת לתוך החוזים.
אז אני אקדים ואומר שזה לא פעם ראשונה שהדבר הזה נעשה. הוא נעשה בעבר במסגרת מה שידוע כחוק המארגנים.
נכון.
בחוק המארגנים, כבר אז המחוקק מצא לנכון לומר, מה עסקת ארגון אמורה לכלול. מה שקרה הוא שהחוק היה כל כך מוצלח כנראה, שמי שעבד כמארגן, לא מהמצטיינים שבהם, הפך להיות יזם.
ואז זה לא חל עליו.
ואז זה לא חל עליו, בדיוק. ואז את אותו טיפול, כן. אנחנו מעבירים הלאה. למעשה, מה שאנחנו אומרים זה, יש כמה דברים בסיסיים שחייבים להיות בעסקה שאתה קוראת. עסקת התחדשות עירונית זה העסקה הכי משמעותית שאדם עושה בנכס הכי יקר שלו למעשה. וכשאנחנו רואים דוגמאות להסכמים שבמקום שם יזם יש קו, ואחר כך מי שמחתים אותם מוסיף את היזם שהוא יבחר, אנחנו חושבים שזה לא תקין. וכשאנחנו רואים שיש הסכמים שאין בהם שום התייחסות לבטוחות, אנחנו חושבים שזה לא תקין. ויש כמה דברים מהסוג הזה שנראים לנו מאוד מאוד אקוטיים, ושיש מקום להבטיח שהם ייקבעו בתוך הסכם.
השאלה שלי, קודם כל מסכים.
רגע, שנייה. כן, עכשיו, הם לא אמורים להיות ברמה של ביום זה וזה ייקבע, יינתן היתר. אבל כן תגיד, תוך 3 שנים תוגש תוכנית, תוך 5 שנים יוגש היתר, עם איזשהו גרייס, עם אפשרות הערכה, הכל בסדר, אבל יש דברים בסיסיים שמי שמתקשר בעסקה צריך לצפות שהם יהיו בתוך העסקה. עכשיו, זה לא לגמרי סוד מה יהיה בתוך התקנות, כי רק להזכיר, לא מזמן פרסם משרד המשפטים את תיקון מספר 7 לחוק פינוי בינוי, בסופו של דבר חוק ההסדרים השיג את זה, ובאותו תיקון צוינו מספר רכיבים שהם רכיבים שיש לציין לצורך עמידה בדרישה לצורה של עסקה שמקובלת.
אוקיי, אז כלומר זה יהיה עקרונות, זה בוודאי לא יהיה טמפלט או פסקאות של הסכמי מדף, כמו שיש הסכמי מדף שהרשות הכינה, שהם בגדר המלצה בלבד. ומי הוא עקרונות שאת אומרת שיזם שעובד בצורה מסודרת ונורמלית, כן. לא אמור להתרגש מהם.
נכון, לציין את פרטי היזם, לציין חובה לבטוחות, לציין לוח זמני משוער, לציין האם יש קבלן או איך אתה תבחר את הקבלן, איזה סטנדרטים הוא יהיה. נראה לי שזה דברים כל כך בסיסיים. עכשיו, כשאנחנו מדברים זה נראה לנו מובן מאליו, אבל עצם הדרישה, פשוט נובעת מתוך חוויות מהשטח.
כן, כן, זה משהו שדיברנו עליו לפני שפתחנו את המיקרופונים, וזה שגם אני מודה, עולמי צר כאזור שבו אני מתעסק, ואני מניח שגם יזמים אחרים, ואתם, להבדיל ברשות להתחדשות, רואים בעצם את כל התרחישים בכל המקומות, בכל נכון. השכונות עם כל היזמים.
בדיוק.
כי מגיעים אליכם המון מקרים, שלפעמים הם הרבה פחות סבירים בעיניים של איש מקצוע,
כן.
מאיך שהשוק אמור להתנהל, ואני מניח שהחוק מתייחס בעיקר לבעיות האלה. וזה מביא אותי אותנו לנושא הבא, שבעיניי הוא קיבל הכי פחות תשומת לב ולא בלי סיבה, כי הוא קצת מעלה את רף הדרישות מהיזמים ומהפועלים בתחום, ולא רק עוזר להם לקדם. וזה הנושא של תוקפה של עסקת פינוי בינוי.
כן.
אז כן, נשמח לשמוע מה הבשורה, הדרישה שמופנית אלינו, אל השוק הפרטי.
כן. בדיוק כמו שאתה מצפה, או לפחות התחלנו את השיחה בהורדת הרף להסכמות, גייסת את בעלי הדירות, התקשרת איתם בהסכם ואתה מתחיל לזוז. אנחנו רואים שיש לא מעט מקרים שיזמים מתקשרים עם בעלי דירות ולא זזים. מחכים. א', אתה זוכר, דיברנו קודם על מארגנים שהפכו ליזמים. הם אוספים חתימות וממתינים. אולי מישהו יקנה את החתימות האלה. או סתם, מבחינתי לא שווה כרגע לצאת לפרויקט, כי אולי יש לי 2 אחרים בקנה, או שאני מחכה שהמחירים בשכונה הזאת יעלו עוד קצת. אנחנו חושבים שזה לא הוגן כלפי בעלי הדירות. בעלי הדירות התקשרו בעסקה כדי להוציא אותה אל הפועל. הם לא יכולים להיות מין קהל שבוי של יזם, שמחליט מתי בא לו ואיך בא לו לקדם את העסקה. ולכן התייחסנו לשני סוגים של טקטים, האחד קנייני נאמר, והשני תכנוני. מבחינה קניינית, אנחנו מדברים על השגת רוב. כלומר, לא מספיק שתקבל את החתימה שלי ושל השכן שלי, אתה צריך תוך פרק זמן מסוים להגיע ל-50% רוב. פינוי בינוי, תוך 2 אתה צריך להשיג.
תוך 2 ממה, צריך
תוך
להגיד?
תוך 2 מחתימה של דייר ראשון,
okay.
אתה צריך להשיג 50%.
כלומר, שימי לב, כאן, את מן הסתם יודעת, אבל המאזינים צריכים לשים לב, הדייר הראשון שחותם, צריך להיות תאריך לחתימה
לגמרי.
שלו. אגב, לא פרקטיקה בהכרח מובנת מאליה.
לגמרי, לא.
חייב להיות תאריך. מהרגע שיש תאריך, מתחיל מרוץ הזמנים, לכמה וכמה שלבים, אבני דרך, שהראשון זה להגיע לפחות ל-50% נוספים
נכון.
בתוך 4 שנים. סליחה, בתוך 2 שנים, כן.
השני, להגיע ל-60% בתוך 4 שנים, 60% אני גם מזכירה, זה כבר אתה יכול להגיש תוכנית.
כן.
אוקיי? ותוך 4.5 שנים, אתה צריך להגיש תוכנית. אוקיי? עכשיו, למה לא שמעת וצעקות ועניינים? כי אנחנו מדברים על הגשת תוכנית. נכון, יש עיכובים שנובעים מתוך התנהלות של מוסדות תכנון וכיוצא בזה, הכל בסדר. אבל עצם ההגשה היא דבר שבמידה רבה תלוי ביזם.
אוקיי, ושם, אוקיי? ושם נגמרים בעצם.
כן, למעט, מקרים שיש לך 120 יחידות דיור ומעלה, ואז יש לך תוספת שנה ללוחות הזמנים למועדים. הללו.
אוקיי, בסדר, אז יש לנו פה באמת מסגרת זמנים, שכשהיינו בעולם שלהשיג את הרוב הגבוה כדי להתניע את התהליך, לפעמים היו לוחות זמנים לא ריאליים. עכשיו, כשהרוב הופחת, אז אתם בעצם מעלים את קצב העבודה מהצד של מי שמחתים.
כן, אנחנו הכל... לגמרי מצפים, אתה מחתים, בסדר גמור, אבל גם תתקדם. יש עליך אחריות כיזם להתקדם קדימה.
תגידי,
אגב, אנחנו מדברים, עוד סיבה שהדבר הזה לא רואה הרבה מהומות, אולי קצת, זה מאחר שהדבר הזה תלוי בשיקול דעתם של הדיירים.
כן.
כלומר, זה לא פקיעה אוטומטית. למעשה, אם דיירים רואים שיזם מתקדם, מגיע ל-60% אחרי 4 שנים, ומאיזושהי סיבה מתקשקש מול מוסד התכנון ומתקשה להגיש, או מבקשים ממנו לבצע תיקונים כאלה ואחרים, ולוקח לו עוד 0.5 שנה, הם ימתינו. הרי גם להם אין אינטרס ללכת ולבטל את ההתקשרות איתו, הם התקדמו איתו את הצעדים האלה, הם רואים, הרי אנחנו מנסים לראות איך אנחנו יוצרים מערכת יחסים הוגנת והגונה בין שני הצדדים האלה, עם כמה שיותר אמון, בתהליך שהוא מורכב.
עכשיו, רק לאורחי הדין וליזמים שבקהל, נדבר קצת משפטית, החקיקה היא קוגנטית. כלומר, לא משנה מה היזם ינסה להחתים את הדיירים, הוא יחתים אותם שההסכם לא פוקע אלא כעבור 10 שנים, זה לא משנה מה כתוב בהסכם, החוג עובר. לבעלי הדירות תעמוד הזכות, נכון. ברוב רגיל, נכון? רוב של 51.
51%, כן.
לבטל את ההתקשרות, אם לא הושלמה אחת מאבני הדרך האלה במועדה, זה בהחלט שינוי דרמטי. מעניין, הוא יכניס את השוק לאיזושהי, אני חושב, פעילות יותר אינטנסיבית. מעניין אותי לשמוע אם אתם קיבלתם מידע אל הרשות, כשעשיתם ככה את החשיבה על החקיקה, כמה עסקאות עומדות היום עם הסכמים חתומים של מארגן, יזם, חצי יזם, לא משנה מה, ולא קורה איתם כלום. יש לכם מספרים, כאילו זה עשרות עסקאות בארץ, מאות עסקאות בארץ, קשה להשיג את הנתונים האלה. אבל...
מאוד קשה להשיג את הנתונים האלה.
לא, אין לכם את המספרי אצבעים.
אין לנו דאטה כזו, הרי...
לא מדווחים עליהם, כן.
מי נדרש לדווח על נכון. הדבר הזה? אבל באותם מקומות, ויש פרויקטים מאוד גדולים שאנחנו מקדמים, למשל בקריית משה, אתה רואה? עסקאות שנחתמו לפני שנים ושום דבר לא זז.
כן, כולל אגב לפעמים מערות הזרה שנרשמו על דירות ספציפיות, נכון, שתפסו את הדייר נכון. וזהו, עכשיו נכון. הוא לא יודע להשתחרר, אלמלא החקיקה הזאת הייתה מתוקנת. ועכשיו השאלה הבאה שהיא מעניינת, זה מרוץ הזמנים עכשיו מתחיל לעסקאות כאלה שישבו חתומות ולא קרה איתם כלום, הוא מתחיל בעצם מעכשיו.
כן, אז יש פה, לא, מתחיל מעכשיו, יש פה הוראת מעבר שבעצם מאפשרת לאנשים לבחור את התהליך. כלומר, הסעיף הזה לא הגיע יש מאין, הוא בעצם שכלול של סעיף 8 לחוק המארגנים. סעיף 8 לחוק המארגנים אפשר בהחלטה של רוב לבטל עסקה שלא הושג הרוב הנדרש, שהיה רשום שם, שוב 80%, 2/3, לפי ההוראות שהיו קבועות באותו סעיף. כעבור 3 שנים בעסקת חיזוק ו5 שנים לפינוי בינוי. לפני לא מזמן כבר ניתן להגיש תביעות לפי הסעיף הזה בעסקאות חיזוק, ואוטוטו ניתן יהיה להגיש גם בעסקאות פינוי בינוי. כלומר, בשל חלוף הזמן מאז חקיקת חוק המארגנים. היום הוראת המעבר שנקבעה בהקשר הזה נותנת לאנשים את האפשרות להחליט האם אני הולך לבטל את העסקה לפי מה שנקבע בחוק המארגנים, כי יכול להיות שאני עשיתי עסקת חיזוק וכבר יש לי אפשרות, יש לי את הרוב הנדרש, לא הושג הרוב הנדרש וכך הלאה, או שאולי בפינוי בינוי אני מתחיל את התהליך, וכרגע במקום מועד חתימת העסקה, זה פשוט המועדים יספרו מיום כניסתו של החוק לתוקף, שהוא 18/11/21.
כן, ומשם okay? בעצם...
ומשם להתחיל לבחון.
אוקיי. Okay. אגב, יש פה גם הוראות בחקיקה, פחות דיברו על זה, גם לעניין של עסקאות חיזוק.
לגמרי.
בתמ"א 38.
לגמרי, נכון.
לא רק לפינוי בינוי. שם נתנו מועדים קצת שונים, וזה לא להגשת תוכנית, אלא להגשת בקשה ליתר, נכון? אלא, כי שם אין תוכנית.
בדיוק. גם שם אנחנו, כן, קצבנו מועדים, אגב, הכנסנו גם את התיקון הזה, וגם את הנושא של החתמה פוגנית, גם אותו שילבנו במסגרת חוק החיזוק.
אז אולי בזה באמת נסגור, בנושא הזה של החתמה פוגנית, והתקשרות שהיא בעצם התקשרות עקומה, לא תקינה, נסגור את כל הנושא הקנייני של פינוי-בינוי, כי גם פה הרבה אנשים עדיין לא מכירים, יש רשות, בתוך הרשות הממשלתית להתחדשות עירונית, קיימת פונקציה שנקראת הממונה על פניות דיירים בהתחדשות עירונית. זאת עורכת דין שהתראינה פה בפודקאסט, מי שרוצה מוזמן לשמוע, תמר עדיאל, ויש לה סמכויות, אבל גם הפונקציה הזאת היא פונקציה שגדלה תוך כדי תנועה, וכאן הורחבו במובן לא מבוטל הסמכויות שהיא קיבלה, נכון? יש פה איזה יותר משקל, אפשר להגיד, להחלטות שהיא יכולה לתת.
כן, יש יותר משקל. אני חושבת שעיקר המשמעות של התיקון הזה, ואנחנו מדברים על תיקון של החתמה פוגנית, הוא בעצם קביעת המושג. יש פה שני... השילוב של המושג הזה עשה שני דברים. א', לשיים במובן מסוים, סוג מסוים של התנהגויות. והדבר השני, באמת להשליך על הסמכויות של הממונה בהקשר הזה. כשאתה מכנה התנהגויות כמו החתמה של בעל דירה בעברית, כשהוא לא יודע עברית, או מפעיל עליו לחץ או תוך הפעלה של לחץ בלתי סביר, או תוך מתן מידע כוזב, או ניצול מוגבלות. כל הדברים האלה שנשמעים לנו מחפירים, נעשים. ברגע שאתה מכנה את זה החתמה פוגנית, אתה מיד גורם לכך שאף יזם לא ירצה להיות זה שנדבק בו המושג הזה. אני לא חושבת שיש הרבה יזמים שישמחו לראות החלטות של הממונה על פניות דיירים שקובעות, אני מוצאת שהעסקה נעשתה תוך החתמה פוגנית בשל החתמה של עולה חדש בשפה עברית בלא שהוסבר לו שום דבר על ידי היזם כך וכך.
וזה נקרא לזה נזקי מוניטין.
זה לגמרי מוניטין, וזה מרתיע כשלעצמו.
נכון.
אבל מעבר לזה, הקביעה של בטלות, גם היא יש בה אלמנט מרתיע, העסקה בטלה, משמעות הבטלות הזאת, היא שיש פה ראיה לכאורה שהעסקה בטלה, היינו צריך ללכת לבית משפט ולבטל אותה, עד כמה שאני יכולה להעריך, יזמים יימנעו מהתהליך הזה, ברגע שיהיה חשש כזה, או שלא יגיעו בכלל להחלטה, ויבטלו, יהיו מוכנים להגיע להסכמה על בטלותו של הסכם בלי צורך בהכרעה, ואם בכל זאת יהיה צורך, אז יהיה תהליך בבית משפט, ויהיה להם מאוד מאוד קשה להוכיח הפוך.
כן, יפה, אז פה שוב אנחנו רואים, זה ממש יפה איך הדברים מתפתחים, אנחנו רואים, כמו שאמרת, השטח משפיע על החקיקה, והחקיקה משפיעה אחר כך על השטח, אנחנו רואים את אותם כלים שלובים, מצד אחד מפחיתים את הרוב, אבל מצד שני מעלים את הדרישה, מצד כל מי שעוסק בתחום מול בעלי הדירות, אנשי המקצוע, לעשות את זה כמו שצריך, כי אם לא תעשו את זה כמו שצריך, אז זה שהרוב הופחת לא יעזור לכם, כי יכול להיות שאחר כך העסקה תתפרק.
לגמרי. אני חושבת שזה מה שמקסים בתחום הזה. הרי אנחנו מלווים תחום שמתחיל באיזשהו חיזור הדדי בין יזם ובעל דירה, עובר בהחתמה, בעסקה, בביצוע, ואחר כך במימוש. כלומר, ובחיים טובים. זה סיפור חיים שיכול להימשך עשור ולמעלה מכך.
לגמרי.
וכל אחד ואחד מהשלבים האלה, יש בו את החסמים שלו ואת האתגרים שלו. מה שאנחנו מנסים לראות זה איפה החסם שיש לכל אחד מהשחקנים האלה, שמאפשר לו להיכנס לתהליך, להיות רתום אל התהליך, ובסופו של דבר לגרום לתהליך הזה להתנהל בצורה חלקה יותר.
כן. טוב, אני חושב שעברנו על הכל, תקשיבי, זה לא טריוויאלי, אבל אני ככה מסתכל על הדפים, ונראה לי שבאמת ככה הצלחנו לסמן, יש עוד כל מיני דברים יותר משפטיים, שאנחנו לא ניכנס אליהם, מיסוי, ששם לא ניגע, כי זה גם פחות העולם שלך, אבל גם שם עשו כמה תיקונים נחמדים.
ויש עוד תזכיר בדרך, שצריך להתפרסם בימים הקרובים.
כן. טוב, כמובן שחלופת שקד היא מאוד מסקרנת. באמת, הרבה מאוד דברים שנמצאים כרגע על המדוכה, מבחינת התלבטויות וזה, אנחנו כולנו בתחום רוצים לדעת איך הדברים בסוף התגבשו לכדי חקיקה סופית. אני חייב להגיד שמה שאני שומע ככה, ומכיר גם מתוך העשייה שלנו, חשוב שאת אותה רוח שסוגרת בעיות תנסו לאמץ גם אל תוך חלופת שקד. נכון שיש פה שינוי קונספט מהעולם של התאמה, שינוי שהוא בעיקרו בא מהתפיסה התכנונית ופחות מהצד המשפטי, אבל יש גם לא מעט בעיות שכבר למדנו לראות בתוך העולם המשפטי והקנייני ותלי השבחה למשל. סתם דוגמה שמטרידה המון אנשים בתחום, מה דינם של אותן תוכניות מכוח סעיף 23 שתוקנו בעולם שבו היה פטור מלא לפי תאמה, ועכשיו התעוררו אחרי אוקטובר 22, אותה תוכנית מבחינה תכנונית, אבל בלי שיש תאמה ובלי שיש פטור, כי כל ההוראות לעניין תלי השבחה עלולות להשתנות. סתם, הדבר הזה, השיפט הזה, ממציאות אחת למציאות אחרת, להשאיר אותה פתוחה לשאלות פרשניות של יועצים משפטיים ושל ערכאות שיפוטיות, לדעתי נזק נורא, כי כבר יש רשויות שעשו תוכניות, והדברים כבר עובדים. עכשיו לקחת אותם 10 שנים אחורה ולעצור את זה, רק כי לא ברור מה הפרשנות הנכונה, סתם דוגמה שאני חי אותה מקרוב, זה טעות, ויש עוד הרבה נושאים כאלה, הנושא הקנייני שדיברנו עליו, הרוב הנדרש.
חקיקה טובה היא כזו שמסתכלת על כל הבעיות בעיניים, ומנסה להתייחס אליהם. אבל אין ספק שתמיד יישארו בשוליים דברים שיצטרכו למצוא מענה בדרך אחרת. כן. או בפרשנות, או בבית משפט, או בפרקטיקה, אבל בסוף אנחנו בעד התנועה קדימה.
ואתם גם עושים מעשים בכיוון הזה, שזה בהחלט מרשים וראוי, באמת. טוב, כמה שאלות לסיכום ככה בעולם יותר האישי, ואני בטוח שאיתך זה יהיה מאוד מעניין, כי את באמת נמצאת גם בצד המשפטי, כמו שאמרנו בהתחלה, וגם בא מעולם של תכנון, שלא יצא לנו להרחיב עליו, אבל ככה תוך כדי שמענו קצת את החשיבה התכנונית שאת מכניסה אל תוך הדברים. רחוב שאת מאוד אוהבת בישראל?
יש הרבה, אבל אני הכי אוהבת את שלי.
שרינש, אז רחוב בגבעתיים.
רחוב קטן בגבעתיים, בנייה שחלקה ישנה, חלקה מתחדשת, עירוב של צמודי קרקע ושל בנייה רבויה, יש בו משהו נעים, סמוך אליו יש גן יפה, מושלם.
אוקיי, נטיית לב מבחינת הבית, אם זה צמוד קרקע או בניין כזה שהוא יותר בוטיקי או מגדלים.
מקום טוב באמצע.
מקום טוב באמצע? אוקיי. מה שאני מגדיר תאונת תכנון, בלי להעליב אף אחד, אבל משהו שעשו תכנונית, ואת אומרת, לא היה צריך לעשות את זה.
למען האמת, אני לא רוצה להצביע על משהו אחד. אבל מה שאני לא אוהבת, זה שאם אתה נוסע, אם מצניחים אותך בכל מקום בארץ, אתה נופל לתוך שכונה, ואתה לא יודע אם אתה בקריית גת, או קריית בוצקין, או קריית מלאכי.
כן.
מה שנקרא מגדלים על חסה, שאין להם רחוב, אין להם חיות, במובן הזה, זה תאונה תכנונית מבחינתי.
כן. את חושבת שאנחנו בתוך שינוי של ה...
נדמה לי שכן.
כן?
נדמה לי שכן. אני חושבת שהיום יש הרבה יותר שיח על רחוב, על הליכתיות, על חיות עירונית, על עירוב שימושים, ואני חושבת שאנחנו במקום אחר מזה שהיינו לפני 10 ו-20 שנה, שזה התוצאות שאנחנו רואים באותן שכונות.
בניין שיש לו איזשהו קסם מיוחד עבורך?
יש הרבה, אבל אני חושבת שהבניין שהכי ריגש אותי היה בית המשפט העליון.
כן?
כן.
כן, בהחלט בניין מרשים מאוד. מה מאוד מעצבן אותך בתחום ההתשכות? אני בטוח שיש לך רשימה עכשיו, תוכל שעה לשבת ולעשות לנו סעיפים ותתי סעיפים. הדבר שהכי מעצבן אותך בהתחדשות עירונית.
הדעות נחרצות. כלומר, מבחינתי, מכיוון שהתחום כל כך מורכב, ועם כל כך הרבה היבטים, ואינטרסים, ושיקולים, ורגשות, לבוא ולהגיד, התכנון רע, או התכנון מצוין, או הדיירים סרבנים, או היזמים רמאים, אני חושבת שזה אמירות שאין להם מקום בשיח של התחדשות עירונית. צריך להבין את המורכבות של כלל הצדדים, ולנסות למצוא תהליך שמחבר את כולם.
יפה. טבע עירוני? פינה בעיר שהיא ככה מכניסה קצת אוויר אחר לריאות?
חוף הים.
חוף הים.
כן.
תל אביב או...
בעיקר חוף הים, ואם אני בעיר, אז ליד מרכז פרס לשלום.
אוקיי. אג'מי. ואם לא היית עוסקת בתפקיד שלך, באיזה כיסא אחר היית בוחרת? בעולם ההתחדשות העירונית. לא בעולם,
בעולם ההתחדשות העירונית.
לא בעולם המוזיקה הקאמרית.
אולי קצת יותר הסברה.
כן?
כן.
להנגיש את המורכבות לקהל הרחבה.
להנגיש את המורכבות לקהל, כן.
כן, אני רואה שזה חשוב לך ככה.
לגמרי חשוב לי.
טוב, תקשיבי, יוצא לי לדבר עם הרבה אנשים שבאמת נמצאים בלב העשייה, וחלקכם לא מוכרים מאוד בציבור הרחב, יותר בציבור המקצועי. אז זה גם הזדמנות טובה להגיד המון תודה. אני בטוח שהייתה הרבה השקעה כאן סביב החקיקה שהייתה והחקיקה שתהיה, וגם אחרי זה עבודה שוטפת. היה מאוד מעניין.
תודה רבה, בשמחה. ונקווה שהדברים ימשיכו להתגלגל קדימה, כן. ותודה לך על הנגשת ההתחדשות העירונית,
תודה,
בדרך בכל. הזו.
הצלחתכם, הצלחתנו, ואני מניח שגם להפך. תודה.
החזית העירונית, פודקאסט מקצועי לאנשי הנדל"ן.